אהלן, כל המטיילים והמטיילות, מחברות פרק של מטוסי נייר, פודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. אז ככה שתדעו לאן הגעתם, ומאזינים שצרפו לנו עד עכשיו, אז ברוכים הבאים. הפעם אנחנו לוקחים אתכם להרפתקה מיוחד במינה. אז נכון שהחורף בארץ השנה מאוד מאכזב, כן היה שלג, היה פה ושם קור, וכן היה ימים שמאוד רעדתי, אבל בתכלס הוא קצת מאכזב. אנחנו לוקחים אתכם הפעם ליעד החורף הכי קלאסי שקיים, לפלנד. נמצאתי איתי כאן היום אתי, חברה טובה לעבודה, שתספר לכם על החופשה המדהימה שעשתה שם. יאללה, בואו נתחיל. ונתחיל ב-120 שניות על לפלנד. אז לפלנד למעשה הוא חבל ארץ בצפון אירופה, שחולש על שטח של 4 מדינות שונות, ביניהם פינלנד, רוסיה, נורווגיה ושוודיה, כל המקומות של הבלונדינים, ורובו נמצא צפונית לחוג הארקטי. חוג הארקטי למעשה זהו קו רוחב דמיוני שמעבר אליו השמש לא שוקעת בשיא של הקיץ ולא זורחת, זאת אומרת רק חושך, בשיאו של החורף. הוא מאפיין בפיורדים, עמקים, קרחונים, ערים, נערות, ובחורף הטמפרטורה הממוצעת בו מגיעה לבין מינוס 30 ל-0 מעלות, שזה בערך המקפיץ לסבתא שלי בבית. בקיץ זה 10-15 מעלות, שזה בערך החורף שלנו. אז אתם מבינים גם שבגלל מזג האוויר הזה כל הבעלי חיים שם מיוחדים ואופיינים רק למקום הזה. הגודל של לפלנד הוא 388,000 קילומטר רבוע, שזה פי 18 מישראל. ובפולקלור סנטה קלאוס מגיע מלפלנד, אז ככה זה גם תורם לאווירה. עד כאן. אהלן לכולם, יצאתי איתי כאן היום אורחת מיוחדת, אתי, מה שלומך?
שלום.
אז אתי עובד איתי כבר 4 שנים נראה לי כבר במצטבר, והפעם היא חזרה מיד סופר מיוחד, חופשת חורף, בלפלנד. לפלנד, מי שלא יודע איפה זה, זה ב...
לפלנד זה בעצם חבל ארץ. חבל ארץ שהוא ברובו באזור הצפוני של שוודיה, פינלנד וחלק מרוסיה. וזה האזור הארקטי, זאת אומרת, היותר קר. ומקסים, זאת אומרת, אנחנו היינו בעיקר בפינלנד והיינו בשוברת קרס בשוודיה. וזה ממש חופשה שאני ממליצה לכל אחד... כמו שנקרא פעם אחת לחוות חופשת חורף אמיתית ועד הסוף, ושזה ממש כיף ומיוחד מאוד.
מדהים, זה באמת משהו שראיתי ושמעתי עליו הרבה, כי יש שם את אזור הצפוני ויש שם כזה איילים, אני מדבר על זה עוד מעט על כל הפרטים הטכניים יותר, אבל גם אני יודע שהיא חופשה מאוד מורכבת. זה לא יעד שאתה נוסע עליו כזה רומא ואתה מארגן לעצמך הכל, נכון?
אז קודם כל, אני בעלי בגלל שמונה שנתיים, כאילו הוא רוצה שניסע, ואני נורא נורא חששתי מהקור. זאת אומרת, אמרתי, למה אני נוסעת לחופשה, אני משקיעה גם את הימי חופשה וגם את הכסף וזה, ולא הלכת למקום שאני אסבול פה, ויהיה לי קר ולא נעים, והיינו כמה פעמים באירופה בזמנים יותר קרים, כמו נובמבר, דצמבר, וסבלתי מהקור, לא היה לי כיף. אז יש את הנושא הזה של הפחד מההתמודדות עם הקור. אז אני חייבת לומר שעם ציוד מתאים ועם זה שאתה בא מוכן, וזה לא יותר מדי השקעה, אתה לא צריך עכשיו, יש גם חלק מהאנשים, היינו בטיול מאורגן, חלק מהאנשים הלכו וקנו נעליים מיוחדות ומעילים מיוחדים, באמת באמת שזה לא נדרש, זאת אומרת, כל התצורה הזאת של הטיול היא מותאמת לזה שכל מה שאתה צריך לקנות לעצמך זה קר ובדים טרמי, גם זה אולי 2-3 זוגות מכל דבר חולצה ומכנס, וזהו, כל השאר ממש ממש לא צריך, הם מספקים לך נעליים מיוחדות לשלג, גרביים של אלפקה, עכשיו אתה בכל מקרה שם מעל הגרביים שלך, לא משנה, אז אתה לא חייב גרביים טרמיות, זאת אומרת, היה להם שהשתמשתי בגרביים טרמיות, והם שלא השתמשתי, ולא היה איזשהו הבדל משמעותי. מה שחשוב, מה שאתה לך באמת את ההגנה מהקור, את היכולת ליהנות מהמקום, ולהיות בשלג, זאת אומרת, וממש ממש ליהנות מאיפה שאתה נמצא בו, בלי לסבול יותר מדי, זה הציוד שהם מספקים לך, שזה ציוד מותר חורף. ציוד שמה שנקרא, אין לנו שום צורך פה בישראל, ואנחנו לא מחזיקים אותו, אבל אין שום סיבה להחזיק אותו. הם גם נורא נורא מאורגנים. אתה חושב שאנחנו באנו קבוצה של כמעט 30 אנשים, ואנחנו תוך 20-25 דקות, כולם כבר מדדו, לבשו, היו לכל אחד את הסקית שלו, עם הציוד שלו, והיינו מוכנים, ואנחנו לפר של סנטה קלאוס, לעשות טיפור. כאילו, ממש נחתנו, עשינו גם, הכל שם נורא קרוב וקטן, זה כמו, זאת אומרת, אנחנו נחתנו ביינובי, ושם יש שדה תעופה נורא נורא קטן, כאילו ברמה של, אתה רואה אולם אחד קטן של הכניסה, ואז את העולם של היציאה, והכל זה פחות או יותר כמו איזה חלל אחד גדול.
תחנה מרכזית תל אביב
כזה. ממש, אפילו יותר קטן מזה. יש לך בית קפה אחד, ויש לך אחת מזכרות אחת, שזה ביציאה, בכניסה אין כלום. זה רק כאילו, ובסוע אחד שאתה מקבלת למזוודות. זאת אומרת, זה נורא נורא קטן, ואז אתה יוצא, ומיד אתה עולה לאוטובוס, תוך חצי שעה אתה מגיע, מצטייץ, אתה רואה, ממש, הכל מאוד מאוד מאורגן, זה מקום שמאוד תיירותי, בדרך כלל מגיעים גם קבוצות, גם בודדים, זאת אומרת, בהיבט הזה של ההצטיידות וההתארגנות היא, היא מאוד קלה, זה לא משהו שהוא.
כי זה גם היה טיול מאורגן, אתם מגיעתם עם קבוצה, כבר מראש.
אבל זה לא, גם אנשים פרטיים, זאת אומרת, גם אנשים שמגיעים באופן פרטי, אני יודעת שהם מאוד מאוד, זאת אומרת, בקלות, גם הולכים לאותו מרכז התארגנו, נושאים את הציוד, הולכים לאותם מקומות, האטרקציות של המסלול, זה פחות או יותר אותם אטרקציות. אפשר לעשות את זה גם לא מאורגן. המאורגן זה פשוט חוסך לך את הכאב ראש, מפשט לך את הדברים.
זה הטיסה ישירה או שזה
זה הטיסה ישירה, כי זה, אנחנו נוסענו דרך רימון, ובעצם לקחו מעין צ'ארטר, זה ממש מטוס איטלקי, שהוא גם בהלוך וגם בחזור. הוא היה מלא עד אפס מקום, וזה הכל קבוצות כאלה של מדרשים, שהם, ואז זה היה גם, הטיסה היא 4.5 שעות, משהו כזה, יחסית לא מהירה. זה כמו מטוס הבא של אילת, זאת אומרת, הוא נורא
קטן.
כן, כמו אוטובוס בשמיים.
אבל ככה זה קורה, זה לוגוסט היום, הכל כאילו צפוף דחוס דחוס. אבל זה גם מגדים, כי אתה כאילו טס אנכית, אתה לא טס כזה לאירופה שאתה טס אנכית, אתה ממש טס כזה כפמלה בכדור.
כשהגענו לשם, אז אתה היה סטיפה הסתובב בשמיים עם 43, כי היה קרח על המסלול, ואת צריך לפעמים את הקרח.
וואו.
כן, זה ממש, אתה מגיע לעולם אחר.
אבל כשאתה נוחת, אתה לוקח איזה סטירה מהקור, כי אתה לוקח עדיין ציוד.
אין לך ציוד, אבל שוב, זה לא כזה נורא. המקום היחיד שכאב לי זה באוזניים. כי לא היה לי כובע גרי, ולא היה לי את האוזניים, יש לי מחבבה, היינו מחבבים אוזניים כאלה. אז שם, אז כאילו הייתי מה שנקרא 10 דקות בחוץ, מעיל רגיל, לעין שלי והכל. הדבר היחיד שטיפה כאילו היה לי במעיל זה באוזניים, אבל שוב, כל עוד אתה לא לאורך זמן, אתה נכנס לאוטובוס, כאילו הכל בסדר. זאת אומרת, זה לא צריך לפחד מהקור, ואני אומרת בתור אחת שלא אוהבת קור, לא צריך לפחד מזה. בסוף זה גם תקופה של שבוע, שרוב הזמן אתה לא נמצא בחוץ. אתה נמצא בחוץ ואתה עושה פעילות מסוימת, לטובת משהו מסוים. וגם אז מכינים אותך, אמרו לך כמה שכבות לשים, כן לשים את הכפפות על הפיות, לא לשים את הכפפות על הפיות. זאת אומרת, יש לך ממש כל מיני... העצה הכי טובה, אגב, שקיבלתי מהמדריך שלנו, זה לקחת כפפות, אתה כאילו, יש לך כפפות שלך, ואז יש כפפות לפיות במקרה ואיזושהי פעילות אקסטרימית.
מה זה כפפות לפיות?
זה כפפות שהן כאילו יש להן אקסטרה הגנה, כאילו ממש...
כמו כפפות מפח כאלה?
כן, יש לך רק אגודל ו... ועוד כאילו אזור לכל האצבעות. ומה שהוא אמר לנו זה להביא שהכפפות שלנו יהיו כפפות טאץ'. כי הוא אמר שהיו להם כמה אנשים שרצו לצלם, אתה כל כך רוצה לצלם, אנשים שם מדהימים. אז כל פעם שאם מישהו מוריד את הכפפה שלו בשביל לצלם, אבל זה קשה מאוד לחמם בחזרה. אז הוא אמר, תקנו כפפות טאץ', וזו הייתה העצה הכי טובה של מה זה תרמה לי לכל הטיול. כי ראיתי שאנשים ממש הורידו והכניסו, והורידו והכניסו, ואני הייתה לי כפפה בצלם.
נכון, נכון, בסקי נגיד, אתה תמיד לצלם כל הזמן, אבל אתה כל פעם כזה עושה את השיווי משקל בין כזה לסבול שנייה או...
היום זה מאוד, כאילו יש כפפות בכל מקום, כפפות טאץ', כאילו זה ממש מודע.
גם באלי אקספרס, הכל, הנה, אנחנו התמכרנו לטלפונים, זה נורא.
כל דבר זה, הם אזורים שמטיבים
לטלפון.
אוזניות.
אין לאן להתקדם, במקום שהטלפונים אותם אלינו, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לטלפון.
נכון, טלפון זה הדבר
המוביל. וואי, ממש. אז אם שנייה, ניתן פרופורציות של טמפרטורה, מה מנעד?
אז בעיקרון, העונה שם של התיירות, זה עונה שהינה בין ינואר לסוף מרץ. אנחנו נסענו בשמיני לשבוע עד 14, ושבוע לפנינו, הטמפרטורות שם הגיעו למינוס 20, מינוס 25. אנחנו, היה לנו הכי, הטמפרטור הכי למוחה זה מינוס 15, וגם במינוס 15 טיילנו בחוץ, זה מאוד מאוד משנה אם יש יום מעונה או יום שישי, וזה מאוד מאוד משנה מבחינת הרוחות. כאילו, יש מה שנקרא מה הטמפרטורה ויש תחושה.
מריניפילד.
כן, אז התחושה היא הקובעת, ולפעמים אתה דוגמה באופנועי שלג, אז אתה נוסע ויש לך רוח על הפנים, ועובד לך שלג, ואתה כאילו במצב כזה של תנועה, אז אתה מרגיש הרבה הרבה פחות. כאילו אתה ממש קופה, אתה מגיע בסוף, שהעדה שלך הם כפורות, ולא כל כך אחרי זה כמה דקות טובות להפשיר, אבל כיף, זה כאילו... גם שבזמן שאתה עושה פעילות מסוימת, אז הגוף שלך מתחמם, ואם אתה כאילו יותר בסטנד כזה, אז יותר קר לך. כאילו אם אתה נגיד עולה, שעשינו הליכה בתוך הטקטיקה הייחודית, אז אתה כאילו קר, היה מאוד קר, היה מאוד מעונן, היה טמפרטורות מאוד עמוקות, אבל לא הרגשנו קור, כי אתה כל הזמן בפעילות, אתה עולה. אז זה ממש, ממש תלוי מה אתה עושה.
זה לא משגיע, אבל כל פעם המעברים, מהאוטובוס, לבניין, כל פעם אתה כזה מתלבש, יוצא,
נכנס. כן, יש כאלה שכן, כי נגיד, יש אנשים שחם להם, אז איך שהם נכנסים לאוטובוס, הם חייבים להוריד את החימור חמורית כזאת. אבל אני, לדוגמה, אחת, שלא מפריע לה חום, אז אני נשארתי, הייתי נשארתי בחרמונית כל היום, ואפילו שטיינו, היה לנו פעם אחת שהגיעו אותנו לכפר של סנטה קלאוס, ויש שם המון חנויות מזכרות, אין יותר מודי קניות שם, כן? פיול חורף, זה לא המקום לעשות מישהו
יותר. זה טוב, אנחנו צריכים קצת כסף בקטע הזה.
כן, זה נכון, ממש, זה לא המקום לעשות קניות, אבל יש איזשהו קטע אחד שמשנים אותך איזה שעה וחצי, ויש לך חנויות מזכרות כאלה, זה כפר של סנטה קלאוס, ויש שם כאילו ממש כאילו כמו פוסט אופיס כזה, שזה משם סנטה קלאוס שולח את המתנות. זה מאוד מיוחד לילדים.
תאר אותי כזה.
כן, מאוד מאוד תאר אותי ולילדים, אבל יש שם כאילו כמה מזכרות נחמדות, אז זה היה נחמד שם, טיילנו. אבל לדוגמה על שם, אתה נכנס לתוך החנות, אתה ממש כאילו פנמס. אז כולם הורידו את החליפות והסתובבו רק עם עינים רגילים. ואני את היחידה שפשוט לא הורדתי, כי אני לא רציתי להתעסק בזה. אני בחרתי לעשות את זה בבוקר, נשארתי עם זה עד סוף היום. עכשיו, נגיד מקום שכאילו אתה לא בתנועה וקר לך, זה שאתה מחכה לאזור הצפוני בלילה. אתה יושב שם, זה בדרך כלל בין 10 ל-12 בלילה, זה אחר ארוחת ערב, יש לך אזור ליד המלון שהם עושים לך מדורה קטנה כזאת, וכמו קוטה, קוטה זה כמו אוהל כזה קטן מעץ, ששמים שם שהוא בצורה של, הוא איזה קרוא איגלו, אבל זה יותר עם שפיצלר.
כמו של האינדיאנים.
כן, כמו של האינדיאנים, ושם כאילו זה, בכל מקום ראינו את זה, זאת אומרת, זה מאוד מאוד נפוץ שם, וזה כמו הדרך שלהן להיות בחוץ, בלי לקפוא קור.
אבל במה זה אטום? זה אטום מהעצים? אה, זה לא אטום?
לא, זה רק מאפשר לך איזשהו מחסה כזה, שעכשיו מוריד עליך שלג. הדרך שלהם להיות באאוטדור כזה. וכשאתה יושב שם, אתה מחכה לאזור הצפוני, שאז אתה יושב, והמדורה היא כאילו, היא לא מאוד מאוד מחממת, היא כאילו,
אתה יושב קופת.
אז זהו, אתה יושב שם, בלי לעשות כלום, ואז קר לך. זאת אומרת, זה מה שאני זוכרת שהיה לי קר, זה בשעות האלה, שזה גם בלילה, גם פחת הפרוטות המוכחות, אז היא...
גם אתה כבר גמור מעייפות אחרי כל היום.
ואז שאתה מחזיר את החרמונית בסוף הטיול, היא כולה מרישה מהשעות של המדורה.
יואו.
עכשיו, כל הפעם שאתה מגיע, גם עושים לך מדורה. נגיד, היינו בקארטינג, אז בקארטינג גם, אז יש לך, חקלו אותך לקבוצות, וזה מסלול בתוך השלג, זה היה מסלול ממש מקצועי.
מה זה קארטינג של אוטו?
קארטינג, כן, זה ממש...
מה עושים את ריפטינג על ה...
ויש לך מסלול, שכל המסלול זה שלג, אבל קצת יותר, כאילו מסלול.
קרח.
כן, של קרח. ואז יש לך קטעים שאתה אף על השלג, כי יש לך בצדדים, זה הכל הרמות של שלג, ואתה, אם אתה כאילו נוסע, זה ממש כמו קארטינג רגיל, רק שזה בשלג. ואז אתה יכול לעוף על השלג, ואז צריך שמישהו יבוא ומחלץ אותך בשער, וקוראים איזה כזה, כמו חכה כזאת שהוא מושך את ה... והקארטינג הוא כולו מאוד מאוד שטוח. אז כאילו ממש על ה...
אתה לא מתפך, אתה רק מחליט.
אתה לא מתפך אישה לטפך איתו.
יאו, וואי, מלא אדרנלין שבטיח.
כן, עכשיו לדוגמה, התחלנו לארבע קבוצות, אז בינתיים, אז גם שמנו לך כזה איזה מדורה, אז כל מקום מפסיעים לך מדורה. עכשיו, גם יש להם עצים את מלא מלא יערות, מלא מלא יערות, שזה כל פנוע צי השור כאלה.
זה טונדה, כן.
כן, והעץ, יש לו תכונה מאוד מיוחדת. זאת אומרת, פה נגיד, אם אתה עכשיו יוצא ואתה רוצה לעשות גם בלן בורם, ובכלל לעשות מדורה, אז אתה כאילו צריך איזשהו בדפר, משהו שהוא תוסף בנירה שעוזר לך להדליק, כי זה לא להישור עם הולנדלק.
נכון.
שם, כלום, אתה לא צריך כלום. הקליפה של העץ היא שומנית, והיא מאוד מאוד ניקה. פשוט מדהים, באמת, זה, אם לעשות איזשהו סטארט-אפ, זה לדבר. אתה לא יודע באיזה מהירות העצים מתחילים לברור. אז כאילו לעשות שם מדורן
זה יצא אורבנים הרי, היצא אורבנים האלה זה מה שגרם לשריפה בקרמל. יש להם הרי את התכונה הזאת גם שהם דריקים מאוד, ויש להם את ההתפורבלים, וככה הם מפיצים את הזרים שלהם שיש שריפות. הם כאילו נועדו לשרוד ולהתקיים מזה שיש שריפות, ואותנו זה דווקא דפק אותנו. גם כאילו הרעיון של לשתול בארץ עצים כאלה, שכאילו הם במקור הרי הם אזורים ארקטיים, כי הרעיון של המחטים זה שהשלג ייפול. ואז מביאים אותם לארץ, הטמפרטור פה 30 מעלות.
אני הבנתי שממש הם צומחים שם מאוד מאוד מהר. תוך שנה, אתה רואה פתאום כאילו יערות, ובכל מקום יש לך את זה. זאת אומרת, הם אחד מהענפים הכי פעילים שלהם. הם משתמשים בזה, כן, להכל. זה מאוד מאוד נפוץ אצלם. וגם, כאילו, אתה רואה איך בקלות, אתה כזה יוצא, אתה סוף כזה שני ענפים, בפור אחד, לא צריך שאתה אומר את זה. אתה מבין ממש טיפה. הם עשינו לילה אחד טיול ואיזושהי שמורה, כאילו מה שנקרא, סתם, עשו לו הליכה כזה קטן, חיפשנו חיות, היה שם, עכשיו, אתה רואה מלא מלא עקבות על השלן, כי הכל מושלג, אז רואים ממש את העקבות, והוא אמר לנו, תחפשו זוג עיניים שמסתכל עליך, לא ראינו
כלום.
היה את הפעם אחת, שהוא מקלר אותה, הוא אמר לנו, תסתכלו למעלה, יש שם כנשמת, כולם מסתכלים, אף אחד לא רואה את הכנשמת. ואז כל הזאת תחכו לו, תרטוטו, תנשמת, תנשמת.
אבל ראיתם בעל חיים? כי יש שם איילים, כלבים.
כאילו יש את האיילית שעשינו, היה שם רכיבה עם איילים ורכיבה עם כלבים. כשאתה יושב בתוך מסחלת, ואז כאילו האיילים או הכלבים הוא הולכים אותך. עם האיילים היה קצת עלוב, כי זה היה כזה כמו מסלול מעגלי כזה, והם גם כאילו כל כך איטיים.
כמו הגמלים בארץ.
מאוד. איך, הייתי מבטלת על זה מאוד בכל. אבל עם הכלבים היה מדהים. כי א', הכלבי האסקים פשוט יפייפים, הם מדהימים, הם חברותיים, נעימים, באמת, ואני לא טיפוס של הכלבים, באמת, לא, אני לא יודע כלב יקפוץ עליו ויחבק אותו, ואותם פשוט אתה לא יכול שלא, כאילו כאלה חמודים.
אבל הם לא תוקפנים, הם לא...
בכלל, בכלל לא, בכלל בכלל לא, אין להם, כאילו, אתה מסתכל, אתה רואה שזה כאילו, מה שנקרא, חכמים, מבינים, והם נורא נורא אוהבים לרוץ. כל העניין הזה של, אתה יודע, שבו מלפעמים, הייתה מישהי איתה בקבוצה שהייתה טבעונית, והיא למדה וטרינריה בלנו, אז לדוגמה על העיינים, היא לא הסכימה לעשות הפעילות, כי היא אמרו שזה צער בעלי חיים, כי העיינים לא נראים להם. על הכלבים לא הייתה לה בעיה, כי הם פשוט כאילו כוכבים לרוץ, והם פשוט מטפלים בהם באהבה, וזה הכל כאילו, אתה רואה שזה לא משהו שהוא מפריע להם, הוא ציפה, כאילו ממש נהנים.
זה מהיר?
שעוד מהיר, אתה יכול להגיד ל-30 כמה.
יואו, זה כמו קורקינט.
כן, הכלבים, זה פעילות, וואו, זה באופנועים, אני חושבת שעשי נהנית.
יואו, מטורף, אני לא חושב שהרבה יודעים שדווקא הקטע עם כלבים, זה משהו שהוא נפוץ במלא מדינות ארקטיות, למשל בגרינלנד, זה כלי תחבורה לגיטימי, נפוץ, גם הסיבה שיש מקומות שאין כבישים ואין לך דרך אחרת לעבור, וגם הסיבה שזה מהווה מקור מזון אם אתה נתקע. זה קרה מלא פעמים, ממליץ לראות הסרט שמונה מתחת לאפס, סרט כואב מאוד, אבל...
הראו לנו אותו באוטובוס.
הראו לכם אותו? וואי, כמה בכיתי, אני חושב שזה הסרט שכבר כמה בכיתי בו. כל כלב שבאת שם, וואי, באמת. אבל זה העניין שם של הנחיות ולהתנהל עם התנאים הלא פשוטים האלה. איזה עוד אטרקציות עשיתם? מעניינות.
אז קודם כל, הטיול מאוד מאוד... איפה שאנחנו נראו, זה היה כל הזמן, לא היה אחת, לא אפשר, כל הזמן היה פעימיות והיה דברים שעשינו, וגם בהיבט של הלוגיסטי של האוכל, זה היה מאוד מורגן, זה היה נורא כיף. לדוגמה שאנחנו לעשות טיול ביער ארטי, שזה יער שכולו מושלד, ממש כמו בהגדה, וזה היה כאילו מסלול לאזור של מפלים קפואים, שממש אתה רואה מפל בכפור, ויש אנשים שעשו סטפינג שם, זאת אומרת שירדו מלמעלה ועשו עליו הפר סטפינג, שזה היה נראה מדהים. ואתה יודע, אתה כאילו הולך שעה וחצי ובקור, אתה נהיה רעב מאוד מהר, ומסדרו לנו כזה אזור, שעשו שם, יש שם גריב מיוחד, זה היה כאילו עם אוכל קשה והכל, אז עשו גריב מיוחד, החילו לך כאילו בגטים, וכאילו אתה פשוט אומר, מה שנקרא, איך מעניין את נקייה, שזה נורא נורא, כאילו לפעד פתאום באמצע, היער, בשום מקור, לקבל אותו. אז הטיול הזה בעיה גם בני.
זה מדהים שמחת אוכל היה שם באמת ארגון של אוכל קשר.
כן, לקחו את המלון, לקחו איזשהו מלון מתוך חורשה כזאת, וממש הכשירו שם, יש שם מישהו איתם, חברת רבון, שנמצא שם חודשיים וחצי, במטבח, והוא לא יוצא, כאילו זה התפקיד שלו. והוא נמצא שם, ובעצם אתה מקבל כאילו ארוחות במלון, כשהם קשרות, אם אתה יוצא, אז הם נותנים לך סנדוויצ'ים, או מנות כאלה כאילו מוכנות. זאת אומרת, אני לא שקרה, אכלתי שם מוטו.
אבל זה
נכנס. אני חשבתי שאני אבוא את הדרך.
למה לעשות ספורט, כן. אבל לא אחרי תוכל מקומי, נכון? זה הכל לכן.
אבל הם הכינו לנו, אני, דבר, הכינו, קודם כל אתה אוכל סלמון.
וואי. זה כיף.
אבל בדיוק צחקנו ביום האחרון שאף אחד לא אוכל סלמון בחודש הקרוב. הם עושים לך את זה במרת, הם עושים לך את זה בראשן, הם עושים לך את זה בנגיד. זה שיקרה בכל הצורות, כי זה מאכל מאוד מאוד מפורט שם. ומי שעובדות במטבח הזה, מקומיות, הוא פשוט מוודא שהם עושות את זה בבית של מישהו שזה יהיה קשה. אז נגידו מדליק את הגז, הוא עושה את זה, אבל היה שם כאילו, היה שם כבר מרק סלמון שהוא
כאילו מאכל מקומי.
היה פה בשלב שהם ניסו לתת, אבל גם נתנו לנו את הראשון של להרגיש את ה... את הישראליות, אז היה גם את הרגם של הצ'יפס השניצל. אז כאילו היה ממש מגוון ונפרד, ואני חושבת ש...
עשינו גם שבת שם? נצח?
עשינו שבת.
מה עושים שם בשבת?
שבת, אז קודם כל שבת מאוד מיוחדת. יום שישי אנחנו עושים את האופנוע שלג, שזה בערך 4 שעות פעילות, ואז בסוף האופנוע שלג אצלנו הייתה תאונה. ממש בכניסה לחנייה, היו שם שני זוגות שהם קצת מבוגרים, אחד 80, אחד מעל 60, וממש, ממש, כאילו זה היה, הם היו רק צריכים לחלוט ולצאת, ומישהו לחץ שם על זה, כאילו זה כמו אופנוע, זה הכל על הידיעות, הברקס והגז. אז הוא לחץ על הגז במקום על הברקס, ואז הוא נתקע באופנוע של פנה, ושניהם התהפכו. שתי אנשים קוראים לבית חולים, אחת נקעה את הקרסול, והיא שברה את הקרסול, והיא צריכה, היא בעצם כאילו סיימה את הטיעון שלה, היא ואז נשארה במלון. ומשל מהסתי תעופה לקחו אותה לתל שובר יצחה לנו נטוח. כן, ממש שלושה שברים כאלה בקנסות. והשנייה נקעת את ה... הוציא את הקטע שיצא במקום. אז גם פה ידעת לך מיונוזים וכוללת. אז כל הסיפור הזה שזה קרה צעונה ועקבה אותו לבנה, אז זה גרם לי עיכוב מאוד מאוד נקרב, כי הגענו למלון, מה שנקרא 13 שעה לפני שבת. שזה פחות או יותר לא נתן לו זמן להתארגנות לכלום. אבל בכל זאת, כאילו, ולמרות הקורא, ולמרות המשפחות שלהם, וזה, כולם ממש התגייסו, וזה הייתה שבת מאוד מיוחדת, למרות ה... וכשהם חזרו, הם חזרו כזה ביום שישי, מאוחר בלילה, אז הם חזרו. זה רק מראה לך, זה מה שנקרא ללמוד איך לקחת דברים בחיים, כאילו, בכל לחזור, ונורא להתבאס. אז כשאתה שואל אותה, היא יורדת, כאילו, במדרגות במלון, על הטוס, אישה בת 60 פלוס, כן? כי היא לא יכולה לדרוך על הרגל, ואין מעלית במלון. כזה, הכל שם על הקרקע, אין שם כמעט מבינים לגובה. ואתה שואל אותה, מה שלא אומרת? זה לא יכול להיות יותר טוב. יותר טוב מזה לא יכול להיות. זה גישה לחיים.
זה גם עוד מאוד ציני.
לא, לא, זה היה בהיבט של הכל בסדר, להתגבר גם על זה, הכל טוב. אז קודם כל ארוחת שישי מאוד מיוחדת, ממש השקיעו שתהיה אווירה נעימה, היה תפילות, זה קבוצה מסורתית, אז... היה בית כנסת, יש ספר תורה, ומתפרנו, ואחרי זה אצלנו קידוש. היה עונג שבת, עונג שבת זה שיושבים, משלם קצת של השבת, עונגים בפרשת שבוע, דבר תורה. אז למרות שעשינו אותה באלפן ברחוקה, ובקור ובכפור, אז עדיין יש את ההרגשה הנעימה הזאת של אווירת השבת. בשבת בבוקר, אז הייתה את התשילה של מאז אכלנו אופן יותר מורחב, אכלנו בסביבות 11 בבוקר. אני את הבוקר שלי ביליתי, שוחחתי עם הילדה של בעל המלון. היא בת 8, היא ילדה עדבית מצויר, מכל האורחים שמגיעים כל הזמן. היא פשוט הייתה מקסימה, היא סיפרה לי כל מיני דברים של מתי כמו תלמלון, ואיך היא מבעלת הימים שלה, איך היא הולכת לבית ספר, ואתה יודע, ממש
נכון. הם בחופש אמרי בחופש, הם יכולים ללמוד.
לא, הם לומדים.
הם לומדים.
הם בקלאפון.
רק יצאים למפונקים. תפגש היום במוגיעים, מתפשט לגלו מוגיעים.
לא, בקבוצה, הם מצוידים, אין את בעיה. גם הרבה יותר קרה, אתה רואה, הם רוצים להשן בשן, הם רוצים להשן רגע, לא עושים לחשב על עצמם כל מיני דברים, הם רוצים להשן. אז הם אומרים שרק במינוס 40 הם רוצים. כאילו, מגיעים חייבים להסתים על עצמם משהו.
זה קיצוני.
כן, אבל גם אתה מרגיש, ככל שהזמן עובר, שאתה מתעקנן לקור, יש איזושהי התעקיבות מסוימת, שפחות אתה סובל. ביום האחרון, כפי שאני מאוטובוס, ירד ממש שלג. אבל שלג כאילו זה ממש כבד. ואתה רואה את כולם בחוץ, וכבר כל הציוד כאילו בתוך השקיות, אז כבר אין לנו את הציוד של החרמוניות והכל. כולם בחוץ, מצטערים, נהנים מהשלג של אופן, וכיף להם, וכאילו... ממש מנסים רגע להנות מזה עד כמה שאפשר, וכאילו אף אחד לא חושב, תאר לי, ואני כניס לאוטובוס, לא. ממש...
אתה גם לא נרטב, כי הכל כפור. זה לא מופשיר עליך.
לא, השלג זה הרבה יותר נוח מגשם.
זה גם שלג אמיתי, אנחנו בארץ לא רגילים לראות כזה שלג.
שלג מדהים.
הוא אמרירי כזה, הוא...
פשוט נעים, גם כשהוא יורד לך, אתה ממש מרגיש...
שיטים, כן.
כן, ממש נעים מאוד.
אין, זה אווירה קסומה, אני חושב שרק בשביל האווירה, שווה לטוס לכזה דבר, באמת.
אני חושבת שזה, כבר אנשים שלא אוהבים קור, אז זה איזושהי חפייה ואיזושהי תצורה, כאילו, מה שנקרא, לא לשעות דרכך השן, זה פשוט קור, זה כסף, ממש. אני ממש במצב לקור, אני חושבת ש... אפילו אמרתי לאורן שלי, של ערב שישי פלוס, ש... כי אני לא חושבת שזה לא שעות שעשות בקור גיב, וזה חוויה, ונורא נורא כיפי, וכל שם נורא מאורגן ומסודר, וכל האטרקציות כאילו מאוד מאוד, בצד אחד מאוד מסודרות ומאורגנות, ובצד שני כן מאפשר לך, כאילו אתה לא מרגיש שאתה באיזשהו מקום מוסחר, כאילו אתה מצליח להרגיש את הטבע ואת המקום, ולהתחבר על היופי, זה ממש יופי גולמי. זאת אומרת שלא, זה לא שעכשיו מישהו סידר לך, מישהו בנה איזה קולוסיאום, איזשהו משהו מדהים, זה כאילו, זה הטבע. זה הטבע, זה העולם שבו אנחנו חיים, וזה ממש יפהפה. זאת אומרת, אנחנו לא רגילים לזה פה, אני חושבת אולי אני יודע, אנחנו יותר מבקשים מהרבה, אבל כל המרחבים האלה של השן, כל היופי הזה, שכל מושלב, כל עושה בלבד.
איך תהיו לו ושכל להתאים גם לילדים?
תראה, אני ראיתי משהו הילד בן שנתיים, מדדה כזה עם צרמוני. אני חושבת שפחות. זה גם בהיבט של הקור, וגם בהיבט של הנוחקות של הטיול. אני חושבת שצריך להיות לפחות מעל גיל בפלוץ ובר מצוות, כדי שאפשר יהיה באמת לילות מזה. הייתה לנו בקבוצה ילדה בת 11, אבל כאילו נתקועה, היא לא, באופן השאלה, אז היא לא יכולה להיות קור. בכל המסחנות, אני צריכה להיות נוסעת. יש הרבה דברים שאתה מפסיד. ומה להגיד, כאילו, 14-15, אז כבר אתה יכול לעשות את חלק גדול מהדברי. אז אני חושבת שכאילו, עדיף ללכת כבר בגיל יותר מבוגר, כדי לחמות את כל החוויה כולה. זה פחות טיולי, נהנדים, אנחנו היינו רוב ילדים, אני חושבת שבני ה...
ושאלה שנייה עיקרית, אורות הצפון, אני חושבת שזה החלום שלי לראות אותם, כמה זה באמת מרשים, או שזה כזה נדלדל?
אני חושבת, יש כמו הרבה דברים בחיי, שזה פחות מדהים עם מה שעושים את זה. קודם כל זה מאוד מיוחד. אני חושבת שהחוויה של להסתכל באפליקציה ולראות מתי זה נמצא וללכת ולהתארגל, כאילו זו חוויה נורא נחמדה. זאת אומרת, לחפש את זה. הרואות הצפון עצמה, לפחות מה שאנחנו ראינו, הם ממש, בזמן ממש קצר. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא פה שמע פתאום נהיים ירוקים, וזה ככה חצי שעה. זה כמה דקות ספורות, זה נראה מדהים, זה מאוד מאוד יפה. היה זמנים מסוימים שזה יצא במצלמה יותר יפה מהצינית. אני אמרתי שמצלמת אייפון אגב, לא מצלמת את החנות.
משבית
באופן. בלי לעשות פרסומות. אבל אתה רואה שכאילו, צילומים לפעמים, אתה יודע, הם כאילו מה שנקרא, מחדדים לך את המציאות. כי במציאות אתה רואה בין פס כזה ירוק מאוד מאוד בהיר, אבל אז בצילום זה כתוב יצא לך נורא נורא חד. אז זה היה נחמד, זה היה כיף. אני לא אגיד לך שזה זעזע את עולמי, וזאת הסיבה שעכשיו, אם מישהו לא ראה אוי ובוי, אני חושבת שיש חוויות אחרות שהן הרבה יותר, כאילו לי לפחות באופן אישי, היו הרבה יותר מדהימות.
אם את רוצה להצביע שנייה באמת על חוויה ספציפית, יש לך איזה משהו? אני גאה הכי מטורפת שהייתה אף בטיול הזה.
אני כל, זה סתינו, זה אותו דבר, אבל שונה. היה גם בנסיעה לאופנוע שלג, וגם בנסיעה עם הפלמים, ובסלט עם הפלמים, היה איזשהו קטע במסלול, שאתה, זה פשוט, זה מסלול כזה שהוא בתוך יער, ואז אתה יוצא מתוך היער, לתוך אגם קפוא ענק. והמרחב הזה, תחשוב שיש לך אגם ענק, סתם סטייד כנרת, בסדר? קפוא כולו, מכוסה בשלג, מסביב, יערות כאלה ירוקים, אבל גם כולם מחוסים בשלג. ואתה פשוט יוצא מתוך היער, ופתאום אתה מוצא את עצמך באמצע האגם, וכל היופי המדהים הזה מסביב, זאת אומרת, בשני המקרים האלה, זה היה ממש, היה לי דפיקות לב, וההתרגשות לי, וואו, איפה אני נמצאת, ואין זה מדהים פה, מדהים. וזה ממש, אם אתה שואל אותי, זה היה הרבה הרבה יותר טוב מאוד. ואתה צפון מיוחד, ויפה, ו... מה שנקרא, אם אתה רואה את זה בתמונה, אתה מקבל, זה פחות או יותר כמו שבמציאות, אין פה איזה משהו כאילו שהוא אחר. אבל התחושה הזאת של המרחב, של של ה, של המקום המושלג של הטבע הוא פשוט באמת יוצא דופן. זאת אומרת, פה אתה ממש אני התרגשתי.
עשיתם גם שייט באגם, אז פתאום משהו שוברת קרח.
כן, היה לנו יום, היום הראשון בעצם של הטיול, היינו בשוברת קרח. זו סלילה מיוחדת עם שהחלק הקדמי שלה מורגל. כי בתצורה שבה היא בעצם מצליחה לפרוץ את הדרך ודרך הנורות, אדמים קפואים, זה שהיא כאילו עולה על הקרח ואז היא שוברת אותו. ואפשר ממש לראות, בזמן הנסיעה נתנו לנו לעלות למעלה על הסיפון הגבוה יותר ולהסתכן, ובאמר שאתה רואה איך הקרח נשבר ואיך הספינה פשוט מפלסת לה את הדרך בתוך האגם הקפוא. ממש יפה, ממש מדהים, ואחרי זה עצרנו, נתנו לנו גם לטבול, וגם לעשות, קצת לרדת לאגם, ולעשות שם תמונות, וגם שוב פה, זה כאילו, אתה באמצע אגם כפור, הכל מסביב, שצחקנו שאם יקפוץ מספיק, אולי לשמור את הקרח, אבל איפה זה אפילו לא, הם רק הזהירו אותם, לא התקרב יותר מדי לספינה, איפה שהאזור שם כן הקרח שם שמור. ושוב, זה ממש היופי של הטבע, איך האגם קופה ברמה של, אתה לפעמים רואה ממש חצי מטר של קרחון, והספינה בכל זאת מצליחה להיקבר, וכאילו לשבור אותו ולהתקדם קדימה. וככה בעצם יש כל מיני משלחות של מחקר ושל חוקרים שמגיעים לעזרות הקפואים, לקונטין הצפרי, וממש זה גם יפה. וגם הבנתי שזה משהו שהוא וכפה לזמן לעלות עליו, זאת אומרת, הטריק הזה של הקצה המורגל שהוא מקדמו. נגיד, עשו לנו שם סיור בחדר מקוונות. בספינה. בשלצת.
זה באמת תחומה מדהימה של המים, כדי שהם קופים ועד הם צפים למעלה, זה מאפשר חיים בתוך האגם בלי להרוק את הדגים. זה אחד הדברים שהם הסוד של החיים של המים. נכון. עשיתם גם שחייה? כמה זה פיפ?
שאין לנו זה שבת, בעצם בא למלון, הפין לנו מעין אמבט קרח כזה, בתוך, יש אגם כפור שהוא ממש צמוד למלון, אז ממש השפת האגם עשה לנו בעצם אמבט קרח, שהוא היה צריך לנסר אותו, זאת אומרת, שכחו לנו סרטון שבוע לפני שהוא מכין אותו. והוא שם כל הזמן מעל מעין קלקל כזה, כדי שהמים לא יקפרו, כדי לשמור על האמבט באזור שבו הוא נמצא. וצמוד אליו, בעצם במקום מבנה של סאונה ומקלחות ומתחות והכל ברמה, באמת ממש יפה, כאילו מלון. אז אתה יושב בסאונה, התחלנו כזה לגמרים נשים כדי שיהיה לא אחת כולם, אז אתה יושב בסאונה את ה-20 דקות, ככה ממש, כאילו ממש סאונה של, אני בדרך כלל לא הולכת לסאונות, אבל לא אחזור, אבל זה היה ממש ברמה שיש שם גחנים, אתה צריך לשפוך שם מים כדי שהיחידים יעלו, וזה כל שהיה ממש,
זה קשה.
זה הרבה קבועה. כן, היה כמה אנשים שהיה להם קשה, והם צריכים לצאת, כל הלבים לא עשה להם טוב. אז אחרי 20 דקות שאתה יושב שם, אז אתה הולך. אז כל פעם, אז בפעם הראשונה שהלכתי, זה היה בקבוצה של 4 נשים, משהו כזה, וזה הייתה טעות. צריך ללכת בקבוצה של גג 2, כי אתה מחכה שכל אחד תלד ותצא, ובינתיים אתה בבגד ים, וכאילו הרוב שלך אמור להיות מאוד 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 חם, ואז אתה אמור להיכנס לזה, אבל פתאום אתה מתקרן. כי קר, אתה על השלג, וגם יש לך מרחק של איזה 2 דקות הליכה מאזור הסאונה לאזור של הבת קרח. וגם כולם רוצים שיצלמו אותם, נכנסים, בטורים. בינתיים עומד שם מצלם, פעם מכל. אבל בפעם השנייה שהלכתי, אז כבר הלכתי רק עם, הייתה שם מישהי של סוזנה, שהיא זאת שאני הלכתי רק איתה, ואמרתי לה, בואי תשמעי.
תקתק את זה, עושה את
זה. רק כזה, ישבתי שם 20 שניות, 30 שניות, בבת קרח.
אבל איזה זמן, זה כפור,
גם לא משנה כמה הגוף שלך חם, כשאתה נכנס, זה כאילו, תחשוב שאתה בתוך מים שקפואים. חתיכות קרח צפות לידך, ואתה מרגיש כמו בקירות כאלה של כאם, כי סתם, שאתה מכניס את היד עכשיו לקרח, לא יודעת למקפיא, לחפש משהו, אז אחרי כמה זמן אתה מוציא את הכואבת לך היד, אז אותו דבר, ככה כל הגוף, ממש מעין קירות כאלה. עכשיו, אחרי שאתה יוצא משם, הקירות ממשיכות, זאת אומרת, זה שיצאת מהאמבט, אז קר עדיין על השלג, ואתה בעיקרון המחיר לך, אמבט נלחמה, שאתה נכנס אליה בשביל להפשיל ולהתחמם מהר, אבל עד שאתה מגיע אליה, אז הקירות האלה מתגברות, אבל אז הוא, עד שאתה נכנס אליה, לאמבט החם, ופשוט כל הגוף נהיה כזה חפוי ורגוע ונעים, ויש כאלה שגם שטובים עכשיו, ועוד טובה ועוד נעימה, ויש כמעט כולם עשו את זה, היו כמה שהם מבחינה בריאותית חששו, כי שווה להם לחץ דם, אבל כל מי שעשה מאוד נהנה, וחוויה באמת
כיף. זה שיטה ממש פינית, אני יודע, שאתה נכנס לסאונה, עושה משהו קר, ואז עוד פעם נכנס לחימום.
נכון.
זה כיף.
ממש.
עכשיו בסקי עשיתי את זה. זה מגניב. אתה כאילו נכנס, אתה מזיע, אתה יוצא כולה מים, ואז אתה שופך לאחד.
כל התחושות האלה מנוגדות, ובזמן יחסית קצר לגוף, זה כאילו, כמו להתאים את הגוף כזה.
ממש.
מה שעושה לך, אני עושה טובה.
אני גם עושה את זה במזון. חמת בוטנים וריבה, נגיד.
זה לא נסיתי, כמל...
הוא מנץ. זה כיף. וואי, עשית לי חשק מטורף, שלא רק נהם, כל מי ששומע את זה. אז זאת אומרת גם שזה לא מורכב, טיולים מאורגנים, נכון? זה רק בחורף. אז גם אני מבין, הציבור הדתי וגם לא הציבור הדתי, אז התחלנו...
נכון, יש קבוצות, גם לא דתיות, יש קבוצות מסורתיות, וגם מי שלא אוהב קבוצות בכלל, אז אפשר גם לעשות את זה, אני מכירה אנשים שעשו את זה גם באופן עצמאי. אני חושבת שזה נורא נורא כיף, אני ממליצה בחום. אני חושבת שזה כאילו מה שנקרא חוויה, שצריך לחוות, כדאי לחוות. וזה באמת זיכרון, זיכרון טוב.
מה הדמויות של כזה טיול?
זה אורגן, זה בסביבות ה-20,000 שקל.
לאחד?
כן.
וואו.
אני לא יודעת כמה זה לא מאורגן, אבל היה שם זוג שאמר שהוא עושה השוואת מחירים ממש, זאת אומרת, הסתכל למול כל פעילות, למול מלון, למול כל הזה, הסתכל ובסוף יצא לו שזה 200 יורו הבדל. שוב, אני לא יודעת, זה לא אני עשיתי, אני לא יודעת כמה אפשר לקחת אחריות על זה. בסדר שכל אחד יבדוק מנוח לו, זה לא מתאים לו. לנו היה מאוד מאוד נוח שזה היה מאורגן, לוקחים אותך, מביאים אותך, גם כל הנסיעות שם זה כל מיני דרכים שהם עם קרח ומסלבות. במיוחד נייר הרקתי, אתה פשוט נוסע על שלג, שם כאילו גם כל המכוניות הן טובות לשם, זאת אומרת זה או שיש לך שרעות או צמיגים עם סמרלי. ושוב, אני בטוחה שאפשר להסתדר לעניין של איך אתה מעדיף לעשות את הטיול שלך ובאיזה את הצורה. אז אני מטיול המורה מאוד נהניתי, גאו, אבל אצלנו גם אנחנו מסורתיים, אז בהיבט של האוכל זה מאוד מאוד עזר לנו. אבל לא משנה איך אתה עושה את זה, ובאיזה קונסטלציה, בכל מקרה אני ממצא עושה לעשות, זה הכי טוב. וזה באמת חוויה, זה לא עוד מקום לטייל.
זה לא
ספק. חוויית חורף אחרת.
חורף אמיתי. וואי, עשיתי לי חשק מטורף, אני רבה איך אני צריך לחסוך כסף, נקודה קצת בעדית לפני. וואי, תודה רבה, באמת תודה שככה שיתפת אותנו בסיפור ובחוויות האלה, וכאילו אני רואה את הפארק בעיניים שלך שאת מדברת על זה, זה מטורף, באמת, וגם אחרי זה הראית לי גם קצת תמונות וזה, נעלה אותם כמובן, אז תודה רבה.
אני אשחל את הטובות
ביותר. הטובות ביותר. ויאללה, תעשי עוד טיולים כי יש לנו עוד מה לראיין אותך. יאללה, תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי, קרש.
אז מה היה לנו היום? היה לנו את אתי שקרא אותנו לטיון בלפלנד. טיון שהיא מהווה טיון חורף, אבל גם שלב הרבה מאוד אדרנלין, שכולל משחלות וקארטינג ואיילים ומלא מלא אדרנלין ואקסטרים, אבל של חורף מיוחד, באווירה שונה לחלוטין. וזה רק מוכיח שגם לאוכלוסיות שהן דתיות, או אפילו אנשים שמחפשים בגיל מבוגר לעשות טיול, זה אחלה של אופציה, כמובן גם לאוכלוסייה צעירה. ו... הלוואי עליי, באמת, שאני אוכל להגיע כבר למקום הזה, הוא נשמע כל כך שווה בטירוף, וזה באמת אווירה קסומה. אז תודה רבה שהזנתם. אנחנו היינו מטוסי נייר, פודקאסט של טיולים והרפתקאות, מקווה שאהבתם. מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, פייסבוק, לעשות לנו לייק, שיתופים, וכמובן, פתחתי עמוד פטריון, אז מי שלא יודע, פטריון זה פלטפורמה שמאפשרת לתמוך ולעזור ב... פעילויות עצמאיות כאלה, הפודקאסט שלי הוא 100% עצמאי, ואני עושה את זה לחלוטין באהבה גדולה. אם אתם רוצים לתמוך ולעזור ולפרגן, זה המקום. אוהב אתכם, יאללה, תראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.